אנד רול, פודקאסט כדורסל ישראלי.
יום חמישי, 23 באפריל, ואנחנו חוזרים בספיק אנד רול להתעסק קצת באקטואליה וקורונה. בלי ששמנו לב, אנחנו בפרק מספר 51, והכדורסל הישראלי לא עושה סימנים של חוזר לחיים, וזה זמן טוב להבין האם בכלל זה אפשרי. אפשר גם להגיד שעכשיו יש לנו, נוצרה לנו פה הזדמנות מצוינת לבחון עניינים של קבלת החלטות, וקצת להרחיב את העירייה מעבר לתחומי המגרש. שלום פרופסור אלפרין.
אהלן ג'ובה, מה נשמע?
אתה נשמע לי במצבו קצת יותר טוב.
ממתי?
מאז שאשתך אמרה שסקוטי פיפן זה משהו שהיא לא הבינה לפני.
זה שינה לי את כל תפיסת החיים. זה קבלת החלטות שלה אגב פה.
כן, הרחבת גם לה את העירייה.
איך היא מכניסה קצת פלפל לזוגיות בימים לא פשוטים. אז כן, אז בסדר, קדימה טוב רוח טוב.
סחטן עליה. וכדי לקבל זווית מבפנים, החלטנו להגשים את המשפט אין חכם כבעל הניסיון, ולפנות למישהו שמלווה את הכדורסל הישראלי שנים רבות מהמון המון כיוונים. שלום גיא הראל.
אהלן.
מה שלומך בימים אלו?
די כמו כולם, אני חושב. כמו כולם, כל העולם מנסה להבין מה עובר עלינו, ועוד יותר מנסה להבין מה ההמשך, מה סופן לנו העתיד.
מה אתה עושה היום בימים אלו? תן לי קצת סדר יום שלך.
יש, האמת, כל יום יש לו את ההפתעות שלו, ולרוב הימים יש הרבה הפתעות, כי קודם יש, אתם יודעים, הפועל ירושלים זה ארגון מורכב ומסובך, וגם צריך, כמו כל מועדון ספורט, אני מתאר לעצמי, גם צריך לטפל במשבר הנוכחי. יש עובדים ויש שחקנים ויש ספונסרים שצריך להיות איתם בקשר, וגם איכשהו בחצי עין להסתכל על עונה הבאה, למרות שיכולת התכנון שלנו היא סופר סופר מוגבלת, ויש את היוזמה של הצ'אמפיונס ליג על טורניר בסוף ספטמבר של הפיינל אייט, שאנחנו מועמדים עיקריים לארח אותו, אז גם את זה צריך לתכנן. הרבה.
עוד לפני שניגע בהפועל ירושלים. עוד לפני שניגע בהפועל ירושלים באופן פרטני, נלך ככה מבט רחב. אתה, לפני כמה ימים, פרקת את רגשותיך, נקרא לזה בטוויטר, שבאמצע ישיבת מנהלת, אתה צריך להחליט מה קורה בסוף העונה הזו, פתאום יצאת ההתבטאות של גרוטו, זה שחצי שנה לא יהיה פה ספורט מקצועני. אז מאז עבר שבוע והכל השתנה, ועדיין נראה לי שחוסר הוודאות הזו שדי מלווה אתכם, הוא גורם לסוג של שיתוק. אתה מסכים איתי?
אני מסכים לחלוטין. כלומר, אני לא יודע, גם באותה ישיבה זו לא הייתה ישיבת מנהלת, הייתה ישיבה של ועדת מנהלת, אז זה לא כל חברי המנהלת היו נוכחים. אני לא יודע עד כמה יש פה התכנות לחזור ולשחק כדורסל לעונה. או ספורט כלשהו, אני מדבר כרגע על ישראל, אני לא מדבר מעבר לזה.
אתה אומר את דעתך, אתה אומר את דעתך כהתרשמות, או זו תחושת בטן?
לא, אני לא יודע בסוף, בפרקטיקה, אם זה אפשרי. נכון לעכשיו, אני אומר לכם, שאני יכול להיות שעשיתי כמה סנריים, ודיברתי עם כל מיני אנשים, אבל אני לא מכיר תוכנית, שהיא סוג של בולט פרוף, שאפשר לבוא ולהגיד, בואו נניע את כל המערכה הזאת, ויש לזה המון 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 השלכות, כדי להניע משהו, שבסוף לא יצא ממנו כלום. אם עכשיו נבוא ונתחיל, אז כל עוד זה רק זמן של אנשים ופגישות, אין בעיה, אבל אם נתחיל להטיס לפה שחקנים, ואחרי שבוע יסגרו פה את הליגה, אז ברור לנו שזה יכול לייצר פה נזק אפילו יותר גדול. אז אני לא יודע אם אפשר, אבל אני יכול להגיד לכם שלפחות אני, ויש עוד כמה חברים, שלא מבטרים ומנסים להניע את הגלגלים האלה, כדי לפחות לייצר תוכנית, כדי לדעת מה רמת ההתכנות שלה.
בסופו של דבר,
יש לזה המון גורמים.
בסופו של דבר, גיא, שנייה גיא, בסופו של דבר, כשתתקבל ההחלטה, לכאן או לכאן, צריכה להיות החלטה שכולם מסכימים לה, או שזה משהו בעניין של רוב, בתוך הדירקטורים של הליגה?
זה רוב, החלטות דירקטוריון מנהלת הליגה מתקבלות ברוב, וזה דבר שיובא. רוב ההחלטות, אגב, מעט מאוד מגיעות להצבעה, זה בדרך כלל דברים שיש עליהם מסכמה. יכול להיות שדבר כזה שיש עליו כל מיני לכאן ולכאן, יכול להיות שזה יגיע להצבעה. יכול להיות. אבל כרגע אתם שואלים אותי בדרך שהדברים מתנהלים, זה נראה מאוד רחוק מכל מיני סיבות. אתם יודעים, אני אתן לכם אפילו את הדבר הטכני הפשוט, לרוב הקבוצות אין היום יכולת להתאמן, כי המגרשים הם מגרשים עירוניים, זה אולמות, הכל סגור. אז אפילו זה דבר שצריך להתחיל להניע אותו. יש פה המון 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 דברים להניע שאני לא יודע מה בסוף ההתכנות שלהם.
עכשיו אני רוצה רגע להחזיר אותך באמת לאותה שיחה שעודד הזכיר, אתה אומר לא ישיבת מנהלת גדולה. אתם מדברים, בונים תוכניות, דנים ביניכם לבין עצמכם, ויוצא ציטוט, לא יהיה פה כדורסל מקצועני, חצי שנה. זה היה סך הכל ביום ראשון האחרון. כל השבוע זה בכלל היה בסימן התעוררות או הרדמות של חלק ענף פה, ענף שם, לגבי החזרה לפעילות. זה בטח שוק, אתה קורא ציטוט כזה, ואתה אומר, רגע, אז למה אנחנו עובדים בכלל?
האמת שבאותו זמן הייתה ישיבה בכנסת של ועדת הקורונה.
נכון.
ששודרה ישירות בערוץ. וראיתי את כל הישיבה, זה התחיל עם איזו ישיבה שאתה שלח מנהל, עם דור המנחם, וממש עצרתי, הפסקתי לראות בשנייה שהתחילה הישיבה, ואחרי, ובדיוק גרוטו עלה. אז זה בכלל תפס אותי אוף גארד לחלוטין, כי עוד ראיתי את כל הישיבה ואת כל הפרטים. ואז יושבים, עכשיו כשאנחנו ישבנו ודיברנו, אז דיברנו גם, פחות דיברנו על תוכניות על איך להחזיר את הכדורסל, יותר דיברנו על מה הסטטוס, מה קורה עם הגופים המשדרים, מה קורה עם השחקנים, איך אנחנו בכלל רואים במקרה שאין עונה, האם אנחנו מתחילים את העונה הבאה יותר מוקדם, ואיך אולי צריך להקדים את תחילת העונה הבאה, כדי שיש פה צמא מאוד מאוד גדול לאנשים. ואז מגיעה הידיעה הזאת, ולא כל כך יודעים איך להתייחס אליה. כלומר, זה פרנקל הקריא בקשה של כתב להתייחס לדברים של גרוטו. אז שום דבר לא היה מאוד רשמי ומאוד אחר, וזה כבר קיבל חיים משל עצמו.
עכשיו, אני רוצה להגיד משהו שהוא בתחושת הבטן שלי, ואז אתה תיקח אותנו באמת איך זה בפועל. לאור הימים האחרונים וההתעוררות של ענף הכדורגל, שקיבל אישור לחזור להתאמן גם אם בצורה חלקית ולחצות המגרש וזוגות ורביעיות וכאלה, יש תחושה שענף הכדורגל כל הזמן מנסה להילחם ולהסביר למשרד הבריאות וכל המשרדים שכדורגל חייב לחזור וצריך לנוע בכיוון, והכדורסל, בוא נניע, אם אני במקל אז קופה על השמרים, ואם אני רוצה להגזים, לא מחפש לחזור. זה ככה, זו תחושה שאתה מבין על מה אני מדבר?
אני לא יכול להתווכח עם התחושות שלך, אבל ניקח קודם כל קצת כדי להבין, הכדורגל לא מנהלת, ולצורך העניין גם לא ההתאחדות, ממה שאני מבין, ואם אני טועה אז אני מתנצל.
התנצלותך התקבלה.
אין לו את המנדט להחליט על סיום הליגה. כלומר, המנדט זה וופה שמורה להתאחדות, שההתאחדות מורה למנהלת. אז בכלל אין להם את היכולת הזאת, אלא אם כן יש משהו כמו שקרה בהולנד, שראש הממשלה מודיע, ואז זה כמובן מנצח הכל.
הם הסבירו שרק לא יכול... במקרים יוצא דופן, זאת אומרת שאם המדינה אומרת, וואלה, אנחנו לא יכולים לעשות פה שום אירוע ספורטיבי, אז לוופה אין כל כך ברירה, כי פה זה כבר עניין שהם לא יכולים להתערב בזה. כל עוד יש להם מנדט על הליגה, אין להם מנדט על המדינה כולה.
זה מה שאני למד מהימים האחרונים, ממה שאני קורא ולומד, וכמובן שאם ראש ממשלה מודיע לא יהיה פה ספורט, אז וופה לא יכולה עכשיו להגיד למנהלת הליגה בכדורגל, לא מעניין אותנו מה המדינה אומרת, תשחקו, כי הם מבינים שזה לא יכול לקרות. אז שם אני מבין שבכלל אין להם את המנדט. אצלנו אני חושב, באמת, קודם כל מהעובדה שהזרים עזבו פה את עזבו את המדינה ולא נמצאים פה, וחלק מהקבוצות הגיעו כבר להסכמים עם השחקנים הזרים, ולא יודעים איך יחזור פה הכדורסל, זה קצת עושה את העניין יותר מסובך. ועדיין אתם שואלים אותי, לפחות ברמה האישית שלי, ואני כרגע לא מדבר רק בשם עצמי, צריכה להיות פה איזושהי תוכנית, איך כן חוזרים, אתם יודעים מה, יכול להיות גם במתכונות שונות. יכול להיות שבאמת אי אפשר לקיים פה את הליגה שהייתה. יכול להיות שעונת 2019-20 הגיעה לסיומה. יכול להיות. צריך למצוא פה תוכנית לעשות כדורסל אחר אולי.
מי אמור לייצר את אז מי אמור לייצר את התוכנית? איגוד הכדורסל הוציא תוכנית שקשורה למחלקות נוער ולספורטאים הצעירים ולליגות הלא מקצועניות. מי, האם זה המנהלת, ואם במנהלת, אז מי אמור לתת תוכנית כזאת? כי בסוף יש תוכנית שצריך להגיש למשרד הבריאות, כמו שאתה אומר.
בואו נדבר רגע מנהלת כדי שנבין, אולי אתם מבינים, אבל הרבה פעמים משתמשים במונח מנהלת, לא עד הסוף מבינים מה זה הגוף הזה. יש למנהלת שני חלקים, יש החלק האחד שזה דירקטוריון המנהלת, שזה נציגי כל הקבוצות, ויש שלושה דח"צים, ויש שני נציגי איגוד הכדורסל, ויש יושב ראש, ודירקטוריון המנהלת. ויש את הגוף שמנהל את המנהלת, שהיום שלומי פרי הוא ממלא מקום מנכ"ל המנהלת, והם אלה שבעצם מנהלים את היום-יום. אם אתם רוצים בהמשך גם ניכנס לכל עניין הדירקטוריון וקבלת ההחלטות, והעובדה שהדירקטוריון גם משמש כהנהלה, שזה גם דברים, אני אשמח גם להתייחס לזה. בגדול, הגוף שמנהל את המנהלת, צריך שהדירקטוריון ייתן לו לפחות הרוח הגבית של בוא נייצר פה תוכניות. עכשיו, אני יודע שלשלומי פרי יש תוכניות. אני יודע, אני בקשר איתו, ואנחנו מחליפים רעיונות. אני חושב שהיום, אחרי שהבנו שיש פה התכנות קצת יותר גבוהה ממה שחשבנו רק ביום ראשון, בטח ממה שחשבנו לפני שבועיים, אבל רק ביום ראשון, אני חושב שהיום זה יתחיל לתפוס יותר תאוצה. יש עכשיו את התחרות חיוב עם הזאת שאתם עושים וזה על הכיפת, ולאט לאט אנחנו נתחיל לראות פה יותר פעילויות ספורט. אני מקווה מאוד 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 שמחלקות הנוער יחזרו לפעול באיזושהי מתכונת. אני אומר לכם באמת, ברמת הספורט, המתכונת לא מעניינת. באמת לא מעניין עכשיו, הלוואי ותהיה ליגה לנוער, הלוואי ותהיה ליגה לקפת.
אבל יש בעיה, שוב, אני מסכים לגמרי עם זה שהנוער והילדים צריכים לפעול. אבל יש איזושהי בעיה שברגע שאתה פותח את הצוהר לכדורסל, אתה פותח אותו גם לכל הענפים, ואז אולי אתה בעצם עושה סוג של בעיה למשרד הבריאות, כי אתה נותן לי יותר מדי ילדים, ואז הפוטנציאל הדבקה, כמו שאומרים, גדול יותר. בכדורגל הלכו מאוד מאוד ברור שחשוב להם להחזיר את הליגות המקצועניות, מדברים על ליגת על וליגה לאומית. אז נכון, יש פה בעיה מבחינת לחזור להתאמן כי אין מספיק שחקנים. אבל למה לא צעד ראשון להחזיר קודם כל את הישראלים שפה להתאמן, אפילו נקרא לזה הישראלים הבכירים שיש פה, עם הישראלים הבכירים של מחלקות הנוער, ולפחות לעשות להם אימונים, ואז ככה לעשות את זה הדרגתי, לא להתחיל מ-30 אלף ל-100 שחקנים, אלא להתחיל מ-100 ולהוריד את זה ל-30 אלף.
השאלה מה אתה רב במה שאתה אומר, כלומר על הכיפק, אני מאוד אשמח עכשיו שהישראלים שלנו שנמצאים פה, שזה בר תימור ותמיר ונמרוד וזלמנסון, ודביר רינגוולד, יעשו אימון. נשמח. אבל אם זה לא חלק מתוכנית גדולה שיש בסיומה משחקים, אז זה מיותר ברמת הפועל ירושלים.
אבל אתה
אולי זה רלוונטי ברמה האישית שלהם.
איך אתה...
זה אחלה.
למה בעצם זה שונה מספורטאים אולימפיים שמסתכלים קדימה לטוקיו 2021, ורוצים לחזור להתאמן רק לשם העובדה שבכלל יחזרו לכושר, שאם וכאשר ברגע נתון כן יחליטו להחזיר פה, אז לפחות שיהיו מוכנים. כי אם אתה לא מחזיר אותם עכשיו, ואתה אומר אולי ביוני נחזיר, זה כבר לא יקרה, כי כבר זה יהיה מאוחר מדי.
אבל הספורטאים האולימפיים מעטים, הם יודעים בדיוק באיזה נבחרת הם, ומה המסגרת שלהם.
ומה לוח פה, הזמנים שלהם.
גם לוח הזמנים וגם מה המסגרת. עכשיו... עזוב רגע, במקרה בהפועל ירושלים נשאר שחקן אחד חתום בטוח לעונה הבאה. יש אחד. אגב, הם גם יודעים מי המאמן שלהם.
מי, דביר רינגוולד?
לא, עידן זלמנסון.
מהישראלים אתה מדבר.
כן.
גם מהזרים, יש לנו שחקן אחד עם חוזה מובטח לעונה הבאה.
רק פלדין?
וזה עידן זלמנסון.
לא, הוא אומר, מכל השחקנים בהפועל ירושלים, רק לעידן זלמנסון יש חוזה מובטח.
פלדין, תומאס וג'קוב ובראון, כולם עם אופציה? זה לא חוזה מובטח?
אופציות כאלה ואחרות, אופציות של הקבוצה, אופציות של השחקן. יש כל מיני אופציות, היחידי שיש לו חוזה מובטח זה עידן זלמנסון.
אז קודם כל להחזיר את זלמנסון להתאמן.
הכי חשוב.
דבר ראשון, זל התחילה.
אז אין מה להזוות לנבחרת, לנבחרות אולימפיות שהם יודעים מי המאמן שלהם, הם יודעים מול מי הם מתמודדים עם זה, עם מי הם מתמודדים. אם זה קבוצתי או יחידני, אז זה בכלל יותר קל. פה, כל המסגרת הקבוצתית היא לא רלוונטית. רוב הקבוצות אין להם גם עידן זלמנסון, רוב הקבוצות גם אין להם שחקן אחד שחתום לעונה הבאה להתאמן. אז אין באמת משמעויות, אלא אם כן, באמת יש איזושהי תוכנית, וכרגע, לדעתי, אנחנו בימים הקרובים, נראה גם את הדבר הזה, כשנראה מה קורה בכדורגל, ונראה מה קורה עם החלטות משרד הבריאות, ונבין את ההתאחדות להחזיר פה כדורסל.
אוקיי, אני אתמול שמעתי, וגם קראתי את שמואל פרנקל, שהתארח במשדר של חדשות הספורט במהדורת זום, ולפי ההתרשמות שלי, הצעד הראשון שהם עשו זה להסביר למשרד הספורט, וגם יוסי שרעבי התייחס לזה במשדר, כמה כסף צריך כדי בכל זאת שקבוצות או יסיימו את העונה הזאת, או בכלל יפתחו את העונה הבאה. אז מה שאני רוצה לשאול אותך, בתור מי שנמצא בפנים, ובאמת נמצא פה כל כך הרבה שנים, האם זה הכל עניין של כסף, או שיש פה עוד אינטרסים שאי אפשר לטפל בהם? כי בכדורגל יש יותר בעלות פרטית, ובכדורסל זה יותר בעלות של עירייה, בעלות במרכאות, כי היא לא באמת, זאת לא באמת בעלות. אז השאלה אם יש פה זה כסף או אינטרסים אחרים?
קודם כל, בגלל מה שאמרת על העניין של הקבוצות העירוניות וגם הקבוצות הפרטיות, יש דברים ברמה הכלכלית שהם לא פתירים. כלומר, אם עכשיו מייצרים פה איזושהי תוכנית, וכל קבוצה צריכה להביא עכשיו לטובת העניין הזה מיליון שקל. סתם, הסכום לא משנה בכלל. אז אם יש בעל בית פרטי, אני מרים טלפון לאייל חומסקי, ואומר לו, תקשיב, אנחנו כדי לחזור לשחק כדורסל צריכים להביא מיליון שקל, אייל חומסקי יכול להחליט אם כן או לא לרשום צ'ק, כמו שאני מכיר את אייל חומסקי, הוא כדי שיהיה פה כדורסל, לרשום צ'ק גם יותר גדול. אבל קבוצה שנמצאת בבעלות עירונית, אם היא צריכה עכשיו להביא כסף, אין לה יכולת תיאורטית לזה. זה בכלל לא משהו שיכול לקרות אם זה עולה כסף. אגב, הצד השני של המטבע, זה שיכול להיות שעיריות שעשרו את ההקצבה, ואמרו, תקשיבו, אנחנו לא יכולים לשלם לכם את כל ההקצבה שלכם על זה ששיחקתם רק 60% עונה, אז יכול להיות שביום שהם יחזרו לשחק, שנחזור לשחק, העיריות יגידו, אנחנו משלימים לכם את 100% כי מגיע לכם הכסף הזה, ואיזשהו בעל בית פרטי, שיכול להיות שעסקיו בקשיים או משהו, אז נגיד, אני לא יודע מאיפה להביא, אתם עכשיו מבקשים ממני להביא עוד כסף מהבית? אין לי יכולת, אני צריך לעמוד בהתחייבויות שלי השנה, והעסק שלי בקשיים.
אלא אם גוף כמו משרד הספורט אומר, אוקיי, הנה קופה מסוימת, מי שצריך בדיוק. כסף כדי להביא להתנעת הפרויקט והתוכנית, תיקחו מהקופה הזאת.
אני אומר לכם, שאם חושבים שספורט תחרותי מקצועני, חשוב למדינת ישראל, המדינה צריכה לשים פה הרבה כסף.
אוקיי,
הכל חשוב.
אז זה מעלה לי עוד... כן, תסיים, בבקשה.
בעלי אולמות אתמול, ובאמת חבר'ה, וענף המסעדנות, וקריסה, וכואב לי הלב, ועל כל מה ש... הכל חשוב. אני לא אומר שהספורט יותר או פחות חשוב. בעיניי כמובן שהספורט זה הדבר הכי חשוב.
הוא חשוב.
אני אתן לכם פה הרצאה שלמה למה הוא חשוב לנפש, אבל הכל חשוב. גם לאנשים ללכת, לשבת עכשיו בבית קפה בלנדבר, לשתות, זה חשוב מאוד גם לנפש, לא רק לפרנסה של בעל הבית קפה. הכל חשוב. אבל אני אומר לכם, כמו שצריך שיהיה פה הכל, וצריך המדינה צריכה לעזור פה לאנשים, אם היא לא תעזור לספורט, לא יוכל להיות פה ספורט. זה לא עניין של בחירה. זה לא עכשיו בואו נצטמצם, כי ברור לכולנו שגם אם המדינה תעזור, אנחנו נצטמצם. כל החיים שלנו יצטמצמו.
מה התפקיד של המנהלת ואיגוד הכדורסל בנושא הזה ברמת ההקצבה הכלכלית? אני ראיתי שאיגוד הכדורסל האיטלקי הודיע לקבוצות שהוא נותן 4 מיליון יורו למען הקבוצות, ככה לנסות לעזור להם לקראת העונה הבאה. אני לא יודע לאיזה קבוצות בדיוק הוא חילק את זה, האם זה לכל המחלקות, אבל נתן סכום מסוים. האם למנהלת הליגה ולאיגוד הכדורסל יש היום משאבים כלכליים לעזור גם לקבוצות? האם זה בכלל התפקיד שלהם?
לא, כלומר, התפקיד שלהם, חלק מהתפקיד שלהם, זה עכשיו ללכת למדינה ביחד. אגב, זה ללכת למדינה, זה כדורגל, כדורסל, כל ענף שמייצר גם חזרה כסף למדינה, כדי להביא כסף שגם ייהנה ממנו הכדוריד והג'ודו, זה בסדר, הכסף הזה לא ילך רק לכדורגל ולכדורסל, אבל הגופים הגדולים, שזה הכדורגל והכדורסל, צריכים עכשיו להתאחד, ללכת למדינה, אם המדינה חפצה שיהיה פה ספורט, היא חייבת לתמוך בזה. אם הם אומרים, זה לא מעניין אותנו, אז זה לא מעניין אותם, זה בסדר, לא יהיה פה ספורט. אני לא מאיים עכשיו על הפועל ירושלים.
אז למה אין שיתוף פעולה בין הענפים? זה נראה שכל ענף דואג לעצמו.
אתם שואלים אותי אתמול בעקבות שיחת הזום שהייתה בערוץ, לדעתי זה הייתה עיריית הפתיחה, וכבר היום קרו דברים, ואני מעריך שזה עכשיו שיתוף פעולה שהולך לצאת לדרך.
מה זה קרו דברים, גיא? זה די יותר ספציפי.
היו שיחות היום טלפון בין הענפים, וצריכות להימשך השיחות, ולהגיד חבר'ה, בואו נאחד כוחות, ובואו עכשיו נבין את הדברים. עד היום זה לא קרה. למה זה לא קרה?
זה המשפט הכי אופטימי שאמרת מתחילת השיחה. עד עכשיו רק רמסת כל שמץ של אופטימיות שהיה בתוכי היום בבוקר.
סליחה, אני מצטער, זובה, אתה יודע, יש לנו שיחות, אתה יודע כמה אני רוצה שיהיה פה ספורט, ואתה יודע כמה אני מוכן להמציא ולייצר והכל, ואני גם חושב שזה יקרה, אתם שואלים אותי, זה יקרה עוד מעט, אולי לא על ליגת העל בכדורסל של 2019-20, אולי משהו אחר, אבל עוד מעט, כדורסל במתכונת מסוימת יהיה פה. זה פחות המטרה, השאיפה. עכשיו, אתם יודעים, כשאתה בא לישיבות המנהלת, ועוד לא הייתה ישיבה כזאת, אגב, של מנהלת כמנהלת. היה ועדת מנהלת וזה, אבל כשאתה בא למנהלת כמנהלת, יש לכל אחד את הלחצים ואת האילוצים שלו, שזה אגב אחת הבעיות של המנהלת.
יפה. האמת שהובלת אותי יפה. אני רוצה לשאול שתי שאלות, אחת קצרה, אחת ארוכה. שאלה הכי חשובה היא הקצרה, מי מנצח היום בחיובים?
בר.
יפה. ממש הפתעת בתשובה.
נכון?
והשאלה ארוכה יותר...
אגב, בשנייה האחרונה על אדם... נו, תמשיך.
לא, לא, עכשיו עשית לי פה טיזר, שנייה האחרונה אדם?
לא, בשנייה האחרונה על אדם.
אוקיי. עכשיו, אני רוצה לשאול, אני אלך איתך קצת יותר רחב, נגעת בזה קודם. האם יכול להיות שהניהול של המשבר הזה, שאי אפשר להגיד על מישהו שהיה לו ניסיון קודם בתחום, כי זה באמת משבר שגם המדינה, גם בעלי עסקים, גם גופי הספורט נתקלים בו בפעם הראשונה, אבל האם המשבר הזה הוא הוכחה, כי מבנה, המבנה של מנהלת הליגה, הוא לא פרקטי כדי לקבל החלטות גדולות וגורפות לניהול של ענף?
כמה זמן יש לנו?
כך, יש לך, בינתיים יש לך, אלפרין רגוע, אשתו ראתה אח הגדול, ראתה ריקוד האחרון, הכל בסדר.
חכים עכשיו להישרדות.
תקשיבו, זה גם שהם עושים טיזר שם בריקוד האחרון, הפרק הבא ב-27 לאפריל, אני כל פעם נכנס, מנסה לראות, אולי הם התחרטו, הם גמרו אותי עם זה עכשיו שזה פעם בשבוע.
בבקשה.
תראו, יש בעיה במבנה המנהלת. יש בעיה במבנה המנהלת שבאה לידי ביטוי גם עכשיו, אבל היא באה לידי ביטוי כמעט בכל החלטה. יש פה גוף ש... בואו נתחיל באמירה חד משמעית שלא יהיה בספק, כל מי שיושב, כל חברי הדירקטוריון שמייצגים את הקבוצות, רוצים טוב מאוד לכדורסל הישראלי.
ויחד עם ההנחה הזאת, זה לא אומר שהם פועלים נכון.
רגע, אבל זה חשוב, אף אחד לא פועל נגד, גם תקשיבו, גם זה שבאים עכשיו ואומרים יש כסף במנהלת, אף אחד מהאנשים שיושבים שם לא מרוויח כסף מהמנהלת הזאת.
ברור.
יש אולי... עכשיו הקבוצה מקבלת הקצבה ויש אנשים כמוני אגב שהם צעירים, אבל יש שם גם אנשים ששמים כסף, אז הכל מאוד מורכב. אבל מה קורה? יושבים שם 12 נציגי קבוצות, שעם כל הכבוד לכל ההחלטות של הכדורסל הישראלי, בסוף כשתבוא החלטה שהיא אולי לטובת הכדורסל הישראלי, אבל היא מאוד 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 גרועה לאינטרס האישי, אז בסוף הם הצביעו טובת האינטרס האישי שלהם, ומי שאומר אחרת, אני מדבר על החלטות גדולות, אני לא מדבר על החלטות קטנות, מי שאומר אחרת, מבלבל את המוח. כי אם מחר בבוקר, אני אדבר על עצמי, ואני גם אשאל אתכם ברמה הגיונית, אם מחר בבוקר מחליטים שחוזרים לשחק כדורסל, ונניח שבמתמטיקה זה עולה עכשיו לבעלי הקבוצות עוד 2 מיליון שקל, וכולם רוצים את זה, ויבוא אליי אייל חומסקי ויגיד לי, שמע, לא בא לי לתת 2 מיליון שקל, וכמו שאמרתי מקודם, בא לו והוא רוצה. אבל נגיד, הוא אומר, לא בא לי, אין לי. והכי טוב בעולם שיהיה פה כדורסל ישראלי, מה אני אמור להצביע עכשיו בישיבה הזאת? אני אמור להצביע טובת הכדורסל הישראלי. החובה שלי, על פי חוק, זה להיות נאמן לדירקטוריון שאני יושב בו. אבל ברגע שיש לי אינטרס, שנקרא הפועל ירושלים, זה ברור שאני אצביע בדברים מהותיים. עזבו אותי, בדברים קטנים, כולם גיבורים. אף אחד לא יצביע בדבר מהותי נגד האינטרס של הקבוצה שלו. אתם יודעים, במשך שנתיים היה דיון עולות יורדות. האיגוד ביקש שתי עולות שתי יורדות, המנהלת התעקשה על עולה אחת ויורדת אחת. בסדר?
זה דיון שעדיין לא הסתיים.
אחד המתנגדים הגדולים בדירקטוריון בפרוטוקולים לשתי עולות שתי יורדות מטעמים הכי ענייניים בעולם. היה אלדד אקוני, הוא חשב שזה דבר רע. ירדה בני הרצליה ליגה, קורה. שבוע אחרי זה היה ישיבה באיגוד הכדורסל על כמות העולות יורדות. מה אתם מצפים שאלדד אקוניס, שמאוד אכפת לו מהכדורסל הישראלי, מה אתם מצפים שהוא יצביע באותה ישיבה?
שתי עולות.
שתי יורדות.
אוי ואבוי לו אם לא. אוי ואבוי לו. יש לו אחריות כלפי עיריית הרצליה, כלפי האוהדים שלה, כלפי הבעל בית, כלפי המקום שלו, יש לו, הוא חייב להצביע בעד שתי עולות, כשזה האינטרס כל כך מהותי, כי אם הרצליה לא עולה ליגה, אולי לא תעלה ליגה עכשיו כמה שנים, ויכול להיות שאני לא יודע כמה זמן זה יתקיים. הוא חייב. ונקנה לגבי המשבר הזה, אם מחר בבוקר יש הצבעה, אם המשיך את הליגה או לא, ויושב שם נציג מכבי אשדוד, מה אתם מצפים שהוא יצביע?
זאת אומרת, לצורך העניין, כדי להתניע מהלך כזה, שיעלה כסף סביר להניח, אם ראש עיריית נס ציונה, לדוגמה, אומר ליניב מזרחי, לא יהיה לכם מאיתנו את התקציב הזה, והוא מבין שהוא לא יצליח לגייס אותו, אז ההיגיון אומר שהוא יצביע נגד התוכנית, גם אם הוא מאוד רוצה לשחק. ולכן...
תקציב, אתה יודע, נתת דוגמה מצוינת. יניב הוא אחד הכוחות הכי גדולים להחזיר לשחק פה את הליגה.
נכון, בגלל זה השתמשתי בו, כי הוא רוצה מאוד שהליגה תחזור.
עזוב, נתת דוגמה מעולה, הוא רוצה מאוד. עכשיו, בסוף, 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 יבואו, יגידו, כמו שדיברנו מקודם, שזה עולה כסף. אם ראש העיר לא נותן לו תקציב לזה, יניב, אם הוא מצביע עכשיו בעד החזרת הליגה, הוא גזר את דינה של נס ציונה. כי היא לא יכולה לעמוד בזה. יניב לא יודע לרשום צ'ק. הוא יודע, זה פשוט הצ'ק לא יכובד. הוא לא יכול לרשום צ'ק על הסכומים שצריך להחזיק פה קבוצת כדורסל, ויש לו אחריות.
האם יש בכלל קבוצת כדורסל בישראל שמספונסרת על ידי, ממומנת על ידי העירייה, שיכולה להגיד באמת בפה מלא, אנחנו נקבל את הכסף שלנו. העיריות הרי לא יודעות מה העתיד שלהם, אז איך קבוצת כדורסל, קבוצת כדורגל, לא משנה מה, יודעת איזה הקצבת עירייה תהיה להם לעונה הזו?
אני מעריך שכן, אני מעריך שברגע שיבואו ויעשו את המתמטיקה, תראה, לעיריות יש כסף, הם נפגעו מאוד, אבל בכספים של הכדורסל,
זה קטן.
זה לא כספים
זה קטן.
שלא יודעים לעמוד בה.
אנחנו גם יודעים, סליחה שאני קוטע אותך גיא, לדוגמה בירושלים, משה חוגג סיפר אתמול וגם ראינו את הידיעות, שעיריית ירושלים הוסיפה את ההקצבה, הקדימה את ההקצבה לקבוצה, כדי שהיא תוכל לתפקד לצורך העניין. אז אני מניח שעם תקציבים קטנים יותר בקבוצות כמו מכבי אשדוד, הפועל אילת, נס ציון, הראשון לציון, תיאורטית זה אפשרי.
אולי צריך להעביר מהתקציב של יום העצמאות, אתה מעביר לקבוצות הכדורסל.
תשמע, למשל, אם לגבעתיים הייתה קבוצה בליגתה, לא הייתה בעיה, כי אין זיקוקים.
גם אצלנו.
אין זיקוקים בגבעתיים,
גם ברעננה.
יופי, אז אתם יכולים להתאחד.
לפני שבועיים חומסקי היה אצל משה ליאון, אצל ראש העיר, לגבי כמה דברים. אחד הדברים העיקריים היה שאנחנו אחד, בוא כרגע נקפיא את התשלום עבור המתקנים העירוניים, שזה הרבה כסף. ושתיים, אנחנו צריכים כסף. אנחנו יודעים שהכסף הזה מגיע לנו ביולי, באוגוסט, אנחנו צריכים כסף. משה ליאון באותו רגע נתן הוראה, אמר, חבר'ה, תקדימו לספורט את הכסף. תקדימו לספורט.
אבל זה כל עירייה לגופה, זה לא איזושהי החלטה כוללנית.
נכון, אבל אני מאמין שאם מחר בבוקר תהיה החלטה וצריך להחזיר את הליגה. אגב, מה שאתה אומר לכל עירייה לגופה, אתה יודע, יש עיריות שכבר העבירו את כל הכסף. וקבוצות שנשענות על תקציב עירוני ועל רוב תקציב המנהלת, מצבם הכלכלי הוא בסדר עכשיו. יכול
להם.
להיות שנגמרו אפילו בפלוס.
אוקיי.
Okay. יכול okay. להיות, הכל בסדר. אבל אני מאמין שאנשים אחראים, כמו הקבוצות שאמרתם, הם יבואו לראש העיר, יגידו, שמה, אנחנו מחזירים פה לשחק את הכדורסל, מחזירים פה לשחק, אנחנו, יש לנו כתבה עירונית 3 מיליון שקל, קיבלנו עד עכשיו 2 מיליון שקל, כדי שאנחנו עכשיו נשחק כדורסל, אנחנו צריכים לשמור על עוד מיליון שקל. אני מעריך שברוב המקרים זה יקרה, וגם אם יהיה קיצוץ, הכל פה יהיה קיצוץ. ואחרי שיהיה קיצוץ, אנחנו, אחרי שיהיה תוכנית, אנחנו נדע גם לבוא ולהרים טלפון לשחקנים, ולהגיד להם, חבר'ה, תקשיבו, רוצים לחזור לשחק? זה הכסף שיש. כרגע אין מה לדבר, אבל שוב, צריך לראות שיש פה התכנות אמיתית לדבר הזה, כי להתחיל להניע את כל זה. הרי אזרח אמריקאי לא יכול בכלל להיכנס לארץ עכשיו. כדי ללכת ולעשות קמפיין להחזיר אזרח ישראלי לארץ ולהכניס אותו לבידוד ולשנות פה החלטות מדינה, זה משהו שצריך להיות עם אחוזי התכנות מאוד 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 גבוהים, שלדעתי אנחנו עדיין לא שם. הלוואי ונגיע. אגב, כל יום שעובר מקשה על המצב. כי כל יום שעובר, רוב האמריקאים, אני לא רוצה להיות עכשיו זה, אגב גם רוב הישראלים, כנראה מעלים עוד כמה גרמים, כנראה מתאמנים קצת פחות. ולכן יהיה עוד יותר קשה להחזיר אותם פה לעניינים לצערי.
בשורה התחתונה, מה הסיכוי שביום ראשון משרד הספורט מקבל מהמנהלת מעבר לסכומים שהוא כבר העביר שצריכים, תוכנית מסודרת, שוב, לדעתך, כן, אתה לא מבצע את זה לבד, תוכנית מסודרת שאולי תאושר ואולי נצליח לחזור לראות פה כדורסל?
אני לא חושב שביום ראשון, אני חושב שאנחנו נחכה לראות באמת איך הדברים מתקדמים, אנחנו צריך לקיים עוד איזשהו דיון, אנחנו צריך להבין מה קורה עם הגופים העיקריים שתומכים במנהלת, שכרגע גם להם יש קושי, ספונסרים, גופי שידור, טוטו, שזה עבור הקבוצות הרבה כסף, אחוז גדול מההכנסות, צריך להבין את כל הדברים האלה, וברגע שנבין שיש התכנות אמיתית, אז נתחיל להניע פה משהו, שלדעתי פשוט הוא הליגה במתכונתה, מה כמו שאנחנו מכירים, פחות רלוונטית, אולי ליגה במתכונת אחרת.
טוב, נחיה ונראה. עכשיו בוא נעבור...
אנחנו הרי לא רוצים שיהיה פה מצב שקבוצה עכשיו, נגיד אנחנו ביחסים מצוינים, והחבר'ה שלנו מתים לחזור, אז הוא תמר נצחת, כולם ביחסים מצוינים, אבל החבר'ה שלנו מתים לחזור, ויש פה מחר הפועל ירושלים עם 5 זרים, ובקבוצה אחרת שיש לה 4, הם הצליחו רק אחד לשכנע, ועכשיו ככה נראית הליגה שלנו. כי הזר לא רוצה לבוא. ואז איזה טעם יש, אז בוא עכשיו, אנחנו מבינים שאנחנו בעולם חדש, אבל בסוף זה צריך להיראות נורמלי.
טוב, בוא נעבור לקבוצה שעליה אתה אחראי, הפועל ירושלים. נגעת בזה ממש בקטנה קודם, הרעיון של פיבה, זאת אומרת, ההצעה של פיבה, הרעיון של פיבה זה סופי, נכון? יש תאריכים וזה אמור להתרחש.
נכון.
זה לא קצת מוזר? הרי אתם, כמו כל קבוצה, אבל אני מדבר איתך אז אני שואל אותך, לא יודעים כמו מי יישאר בעונה הבאה.
חוץ מזלמנסון.
חוץ מזלמנסון ודביר רינגוולד. ואתם... גם זה לא סגור, אוקיי, אז רק זלמנסון. ובעונה הבאה, יכול להיות שאתם קבוצה אחרת לגמרי. אז איזה טעם יש בגבי הזאת? למה לא פשוט לוותר?
תראו, זה הרבה מוזר. אבל אנחנו חיים בעולם מוזר, ובעולם מוזר צריך להמציא דברים חדשים, ולחשוב מחוץ לקופסה. ונכון ששנה הבאה, מי שתזכה ברביעי לאוקטובר בצ'מפיונס ליג, יכול להיות שהגיעו לשם השחקנים שעד ה-29 לספטמבר בכלל לא ידעו את השם של העיר שהם עכשיו מייצגים, כי הם זכו בארצות הברית והם בחיים לא זכו בקבוצה בשם בורגוס או בירושלים. ובשבוע שאחרי זה הם יתחילו את המפעל מחדש, להילחם על התואר שהם זכו בו לפני שבוע, באותה עונה. מוזר.
צריך לומר...
מצד שני.
כן.
מצד שני. רוצים פה לעשות איזשהו טורניר שיחזיר את הכדורסל למרכז הבמה, שיתחיל את העונה בבום, שייצר עניין, ואני אומר לכם שטורניר כזה ייצר עניין בכל אירופה, כי זה יהיה עיריית הפתיחה של עונת הכדורסל, גם אם תתחיל ליגה כזאת וליגה כזאת, בסוף עונת הכדורסל תתחיל בטורניר גדול, כי אין את הנבחרות, ואין טורנירים אירופאים אחרים, אז פתאום עונת הכדורסל תקבל במה גדולה. יעשו פה טורניר מכובד. יהיה פה טקס בסוף מרגש של הפועל ירושלים מניפה את דביה ה-BCL. ונצטרך, אתם יודעים, נצטרך לעשות פה
טורניר מיוחדים
כדי לצאת מהקופסה.
כבר מראש אתה יודע שאת העונה הבאה בהנחה שהיא תיפתח, אתה מתחיל הרבה יותר מוקדם מבדרך כלל.
מה עכשיו אתה התחלת? אתה אומר לי מקודם, אני כל הזמן מדכא, אתה עכשיו אומר לי בהנחה שתיפתח, ג'ובה.
אין מה לעשות, אני התחלתי בקו פסימי, אני אשמור עליו עד הסוף, הצד האופטימי של הצמד הזה זה הלפרין.
לא, כאילו כן, אבל אז אני אעשה קצת פסימיות. כרגע בהרבה מאוד מקומות באירופה, נקרא לזה מעריכים את מצב החירום בתוך המדינות, עד אפילו, אתה יודע, יש מקומות שאומרים אין אירועים עד ספטמבר, אוקיי? אוגוסט.
אוקיי.
עכשיו, האם בתוך התוכנית הזו, שהיא תוכנית, בוא נגיד, דיברנו עליה, תוכנית מוזרה, אבל יש בה איזשהו היגיון שאומר שאולי בסוף ספטמבר באמת כבר המצב יהיה קצת יותר טוב. אבל מה קורה אם המצב לא יותר טוב? ומה קורה אם באמת מדינת ישראל תחייב את הבידוד גם בספטמבר? אתה יכול להביא לפה קבוצות שבועיים לפני, כדי שישבו פה בבית מלון בירושלים ויחכו? זה לא שבועיים לפני, זה 3 שבועות לפני, כי אחרי אתם צריכים עוד שבוע להתאמן. שיחות, הקבוצות הללו.
זהו, דיקנו את גיא, יש מצב שהוא מנתק לנו את הטלפון.
לא, אני אענה על הכל, אנחנו רגועים. אם אני צריך להעריך על סמך השיחות שלי עם ה-BCL, זה או יהיה כמו שזה צריך להיות, או שזה לא יהיה. וזה לא נכון רק למדינת ישראל, זה נכון כללית. אם לא יהיה אפשר להעריך את הטורניר בזה שהמשחקים הם ביום רביעי ונוחתים פה, נוחתים בארץ 48-72 שעות לפני, ואחרי זה באים לאולם ונמצאים בו, אני רוצה להגיד עשרות אלפים מיל, זה נשמע עכשיו הזוי, אני לא מאמין שאני אומר את המילים האלה, אבל נמצאים פה, נמצאים בו עדים וזה, וזה לא יכול לקרות גם בשום אולם אחר, לצורך העניין מהמדינות הרלוונטיות, להערכתי לא יהיה טורניר.
אם קבוצות בלי קהל לא אמור לקרות? אם אומרים לכם אין קהל, אתם יכולים לבית את הקבוצות, אין בעיה, קהל לא ייכנס, לא מתקיים באירוע?
הם, לפי מה שאומרים לי עכשיו, זה יהיה עם קהל. עכשיו, מדינת ישראל נמצאת, כמו רוב העולם אם לא כולו, אין היום קבוצה שיודעת להגיד, חבר'ה, תבואו אלינו בספטמבר יהיה קהל. מישהו יודע להגיד משפט כזה?
טייוואן.
אף אחד לא, גם אני לא.
טייוואן?
בלרוס. בלרוס.
טייוואן, טורקמניסטן ו...
וניקרגווה. לא, ניקרגווה בוטל.
לא, ניקרגווה בוטל.
בוטל.
אולי דרום קוריאה.
אבל אין קבוצה, יש מבלרוס ויש מ... אין מניקרגווה קבוצה בצ'מפיונס
ליג. אז איך אתם מתנהלים, גיא? אתם, אוקיי, נגיד שאתה אופטימי ואתה אומר זה קורה. אתה צריך להתחיל, אתה צריכים להתחיל לבנות קבוצה, לשבת למסע ומתם החוזים, להביא את השחקנים מוקדם יותר, שאתם באמת לא יודעים בחודשיים הקרובים, נראה לי, מה קורה עם זה?
אני חושב שאנחנו, אני חושב, עכשיו סתם, אני פה ספקולציה, כמו של כל, ספקולציה שלי טובה כמו של כל אחד אחר, אני חושב שבימים הקרובים, בטח בשבועות הקרובים, אנחנו נראה שינוי מגמה, התקדמות הרבה יותר מהירה, ממה שדמיינו. באמת, עכשיו...
כל הרמזים האלה שלך גורמים לי לחשוב שאתה יודע משהו שאנחנו לא יודעים, ואתה פשוט לא מספר לנו.
קודם כל, בטוח שהוא יודע משהו שאנחנו לא יודעים.
עוד משהו.
כן, עוד משהו שהוא אנחנו לא
יודעים. תגידו, חבר'ה, יש לי שאלה. אתם ביום ראשון, חשבתם שביום רביעי תראו תור באיקאה?
לא, גם לא חשבתי שיהיו אימוני כדורגל.
אגב, אני לא חושב שהדברים האלה שאנחנו עושים הם נכונים. אני חושב שיש פה...
עזוב נכונים.
קפצנו מ-0 ל-100. אין עצירה ב-50.
הלו, מדינת ישראל או לא?
הישראל. אבל אנחנו לא לבד פה.
ולכן אני אומר, וואלה, עוד כמה שבועות, באמת אני רואה פה, עכשיו, אתה אמרת הכי נכון, אני לא, יש אימוני כדורגל, הקבוצות כדורגל חזרו להתאמן השבוע. אני באמת, ביום ראשון, ב-12:05, גרוטו שחרר הצהרה, איפה, מי דמיין שקבוצות כדורגל התאמנו פה? הקצב של הדברים שהם קורים, ולדעתי ניכנס פה עכשיו לאיזשהו מסלול, שהדברים יקרו הרבה יותר מהר ממה שחשבנו, ואז גם ישפיע גם עלינו. אבל שוב, זו ספקולציה, אני מאוד מקווה שוב, שעוד פחות מחודש, אנחנו גם נוכל לשבת בבית קפה, ואני מקווה שלאט לאט יפתחו אולמות אירועים, שיכול להיות שיגידו אם האולם הזה מתאים להחלף 700 איש, אז אפשר לעשות אירוע ל-150 איש, אבל פתאום יש אירוע ויש חתונה. מקווה שגם יהיה אירוע ויהיה ספורט.
אבל אם לא ניכנס לספקולציות, בוא נדבר דוגרי תאריכים. האירוע הזה של פיבה אמור להתחיל ב-29 בספטמבר. מתי צריך להתחיל להתאמן? מתי צריכה להיות פה קבוצה של הפועל ירושלים לקראת כזה אירוע?
תראו, בדרך כלל גוזרים 6 שבועות אחורה לתחילת אימונים. אז אם מתחילים ב-29 לספטמבר, זה איפשהו לקראת 10 לאוגוסט השחקנים צריכים להיות פה.
אוקיי, ויוצאים מנקודת הנחה שהכנה לעונה הזו היא לא הכנה רגילה. אין טורניר באתונה, אין שום דבר. נשארים בירושלים, מקסימום יוצאים לטורניר בנדל. נכון? לא יוצאים השנה מגבולות ישראל לטורנירים בינלאומיים או למחנות הכנה שהיו, שהם, אתה יודע, משהו שירושלים, מכבי תל אביב קבוצות גדולות התרגלו אליהם.
זה כרגע אין אישור יציאה מהארץ עד ספטמבר.
אבל אני אומר, שאתה מתכנן את העונה הבאה,
נכון.
אתה חושב על קודם כל, אוקיי, זה נגיד ברמה הכלכלית. בסדר. זה קצת מוריד לך עלויות לקראת עונה הבאה, לא? טורנירים כאלה, מחנות אימונים כאלה.
כן, מוריד. הרבה דברים פה יורידו עלויות, אבל עיקר העניין הוא זה שנצטרך לעשות הרבה דברים אחרת. אגב, אני באמת מקווה, יש לנו רצון, מטרה, חזון, תקראו לזה איך שאתם רוצים, להחזיר את הקבוצה של שנה שעברה. אם אנחנו נצליח בדבר הזה, אנחנו כבר עם איזשהו פור, כי... יש את המאמן שכולם מכירים, ויש את השיטת משחק, ויש את השחקן שמכיר את השני, וזו מטרה, לא בטוח שנצליח לעמוד בה.
זה מטרה שאתה כבר עובד עליה?
מטרה, אני עובד עליה, אני אגיד לכם בכנות, אני עובד עליה ברמת התחזוקה, לא ברמה פרקטית. איך אנחנו יכולים עכשיו לדעת, ועכשיו אני אלך אתכם לרמה הכלכלית, כי זה בסדר ברמה החזונית, ואני מאמין שתתחיל פה עונת הכדורסל, אבל נגיד טורניר הצ'מפיונס לא פה. ובשביל הפועל ירושלים, אם מתחילים את העונה, כשבשלב הראשון אין מנויים, אין אוהדים. זה מכה משמעותית מאוד מאוד לתקציב. עכשיו, הכל בסדר, אני אומר לכם שבסוף אנחנו נביא את האנשים. הפועל ירושלים אני בכלל, מהמסבר הזה, עכשיו אני אתן איזה משפט, New Age, אבל הפועל ירושלים, החזקים יחזרו יותר חזקים מהמשבר. זה טבעו של העולם. והפועל ירושלים תחזור חזקה מאוד מהמשבר הזה, ביחס למה שיקרה פה. למה? מהרבה סיבות. אבל כדי עכשיו לבוא ולדעת מה אנחנו יודעים להציע לשחקן כזה או אחר, זה מוקדם, הם גם מבינים את זה. אני לא מבין, אגב, איך יש קבוצה באיטליה או ביוון שיודעת לעשות משהו אחר. אבל כל אחד מהשיקולים שלו.
אני רואה קבוצות בספרד שמחתימות שחקנים, שזה מדהים בעיניי. הייתי היום
ביוון, ברוסיה.
זה מדהים בעיניי. מחתימות שחקנים.
אם אנחנו צסקה, אז אין בעיה, נחתים את מילוטינוב, 8 מיליון, וזה לא משנה, הכל בסדר. אבל אחרת, אני לא יודע איך קבוצות עושות את זה.
אבל אתה אומר, דיברנו מקודם על שחקנים שיש להם אופציה לעונה הבאה, ואופציה חלק אופציה שחקן, חלק אופציה שלכם. בגלל חוסר הוודאות הזו, ובגלל שאני חושב שגם כל מדינה היא זזה בקצב אחר, ברמת איך חוזרים לשחק כדורסל, איך זה משפיע על השוק, אם השוק הישראלי, הוא, לכאורה המצב פה יותר טוב מהשוק האיטלקי, וזה שני שווקים שדי נלחמים אחד עם השני. יכול להיות שהיום, בגלל שישראל מצב יותר טוב בקורונה מאשר איטליה, פתאום יבואו לפה שחקנים שלא ראינו בשנה שעברה.
או מה שאלפרין שואל זה אם אתם מביאים את מילוש לעונה הבאה.
מילוש? אוקיי. על מי? במקום תמיר?
לא יודע.
ליד תמיר.
אתה, למה אתה
מסדר? לא יודע איך עובד. מילוש, תמיר וג'קובל, לדעתי אנחנו... אין לו מקום בקבוצה.
הנה, נתת כותרת לאתר. למילוש תאודוסיץ' אין מקום בהפועל ירושלים. יופי, תודה רבה.
תודה לי טובה, ניק לוטס הוא חבר יקר, הדבר הכל שאני צריך עכשיו זה כותרות איתו. אבל קודם כל, אני באמת לא יודע להגיד לכם את הפסיכולוגיה של האנשים, מה קורה עכשיו לשחקן שנמצא בארצות הברית ומונחת לפניו הצעה מישראל ומונחת לפניו הצעה מספרד או איטליה, האם הפאניקה של הספרד ואיטליה בקורונה, הפאניקה אולי מוצדקת, האם תגיד ישראל זה מקום יותר בטוח, בוא נלך לישראל, כן או לא, אני עוד לא יודע. קודם כל, גם שם, אם יש להם את הצרות שלהם בארצות הברית, הם דואגים למשפחות שלהם.
ואולי עוד יותר, אז אני שם כרגע את אירופה בצד. אולי פתאום הג'י-ליג נראה אופציה יותר טובה. למה אני לעזוב בכלל את ארצות הברית במצב הזה? בוא אני אשאר בארצות הברית, למרות שהמצב של הקורונה לא טוב שם, כן? אבל לפחות זה המדינה שלי, ואני לא אצא לכל הרפתקאות מיוחרות כאלה.
אבל כמו שאמרת, אמנם זו המדינה שלי, אבל השאלה איזה שרינק זה יש לך שמה, כדי לא לבוא ולהגיד, שמע, אני לוקח את, את אשתי ואימא שלי, ונוסע לישראל, ולא נשאר עכשיו בניו יורק או בדיטרויט, כי יותר מסוכן פה. אז זה גם משהו שיכול להשפיע, אבל אין ספק שזה באמת, כמו שאתה אומר, בצד השני זה, בן אדם שיש לו משפחה ויש בעלת קורונה, יכול להיות שיגיד, אני נשאר בג'יליק, זה דבר שלקחתי בחשבון, ודבר שיכול לקרות. תראו, ברמת החבר'ה שלנו, אין לי ספק שההעדפה הראשונה והמוחלטת והאבסולוטית שלהם תהיה להיות בהפועל ירושלים. אין לי ספק בכלל, נוח להם פה. נוח להם פה קודם כל, ובראש ובראשונה, בגלל עודד, בגלל שאיך עודד נותן להם את ההרגשה על המגרש, ואיך שעודד מכבד אותם, ואיך שהם בסוף נראים לידי ביטוי. כל השחקנים שלנו נראים מאוד מאוד טוב, כל מי שטוב, אבל כמעט, אבל כולם טובים, נראים מאוד טוב, והם ירצו לחזור לפה לשחק. זה אני יודע. מעבר לזה, המעטפת מסביב, דואגים להם, מטפלים בהם, טוב להם פה. אז העדפה הראשונה, בטח בימים של חוסר ודאות, גם מבחינת הארגון, מבחינת העיר ומבחינה כלכלית, הפועל ירושלים זה מקום בטוח מבחינתם. ולכן, זאת תהיה העדפה הראשונה שלהם. מה קורה אחרי זה?
אני רוצה...
רושם את 8 מיליון יורו? יש בעיה?
בסדר, אני אקשה עליך, ואני אגיד לך ששלושת השחקנים האלה שדיברנו עליהם קודם, גם תומאס וגם ג'קובן בראון וגם ג'ייס פלדין, אני חושב שכולנו מבינים ויודעים שיכולים לשחק גם בקבוצת יורוליג. לא יודע אם חמישייה, אבל שחקני רוטציה בכל קבוצת יורוליג, בטח בדרג השני. אוקיי? לא בטוח בדרג הראשון, אבל בדרג השני בוודאות.
לפחות שלושתם ולא רק הם. נכון. אוקיי.
אז היורוליג עכשיו, גם באיזשהו מקום, יכול להיות שנראה, הרי היה לנו את השנה, את השנתיים האלה עם סין, שפתאום שחקנים הלכו לסין. ואז היורוליג הגיעו זרים אולי קצת פחות טובים. ועכשיו אומרים, אולי בוא ננסה לגנוב, נקרא לזה, מהקבוצות הקטנות של אירופה, או מהקבוצות שלא משחקות במפעל הבכיר, בוא ננסה לגנוב מהם את השחקנים האלה. משהו שלא היינו עושים בשנה שעברה, היינו מחפשים במקום אחר. אומרים, בוא, יש לנו אותם, אנחנו בטוח שהם רוצים לחזור לאירופה, בוא נביא אותם.
תשמע, שוב, קודם כל הכל יכול להיות, והדברים האלה, כמו שאתה אומר, כבר ראינו בקרה, והיה לפני 3 שנים לדעתי, היו שחקנים ביורו-קאפ שהרוויחו מזכורות יורו-ליג, והיו שחקנים ביורו-ליג שהרוויחו מזכורות יורו-קאפ. היו גם שנים כאלה, כשהיורו-ליג פתאום אמרו, בוא נוריד את הסכומים. כולם מחפשים מציאות ומחפשים הכל? יכול להיות, אני לא יודע, בארצות הברית יש משבר, משבר כלכלי לא קטן, ויכול להיות שקבוצות ה-NBA שנה הבאה מחליטות לחזוק בקבוצות הג'י-ליג שלהם, ואז פתאום יש פחות עבודה ב-NBA, ואז יכול להיות ששחקנים מה-NBA מגיעים לאירופה. המון דברים יכולים להיות. ג'ייקוב וג'יימס וטיישון, יש להם מקום, ולא רק הם, כמו שאמרתי מקודם, פשוט עליהם דיברת, יש להם מקום גם ברמות יותר גבוהות. יש להם מספיק סיבות, ולנו בטח שיש את כל הסיבות להשאיר אותם פה, נעשה את כל המאמצים. אם בסוף יהיה over we can't compete, אז אין מה לעשות. אבל זאת תהיה המטרה, ואני חושב שיש לי סיבות להאמין שיש לנו סיכוי מאוד מאוד טוב להחזיר את כל השלושה.
ומה בנוגע לשחקנים הישראלים שלך שהם מסיימים חוזה העונה?
אני, כמו שאמרתי, כשאמרתי אני רוצה את כולם חזרה, זה את כולם, זה את הישראלים, זה את הזרים, זה את המאמנים, את כולם.
איך לדעתך יראה השוק הישראלי בכלל? מה הולך לקרות כאן?
שוב,
אני
אמר לי מקודם שאני מדכא אותו, אז אני לא רוצה, אבל
אתה יכול לדכא, זה בסדר, זה אנחנו מציאותיים, כולנו כבר מבינים איפה אנחנו נמצאים.
אז במציאות, הכל הולך להיות יותר משלם פחות. הכל, הכל. מהמשכורות שנרוויח, דרך השכר דירה שנשלם, דרך כל דבר יהיה יותר זול. בסדר? אני כרגע הדבר היחידי שאני לא יודע אם מתייחס אליו זה ענף התיירות, כי יכול להיות שבגלל שהטיסות לא יכולות להיות מלאות, מחיר הכרטיס טיסה יהיה יותר יקר, אז מי שיתוס זה רק אנשי עסקים ואנשים מאוד מאוד עשירים בשלב הראשון. אבל כל דבר בחיים שלנו יהיה יותר זול. וזה חד משמעית, ונחזור מקודם לשיחה על ההקצבות של המדינה. הרי המדינה לא תחפה על כל ההכנסות שאנחנו מאבדים. ואנחנו לא נוכל למכור לספונסרים את אותן מחירות שעשינו השנה, והעיריות לא יוכלו לתקצב את אותן תקציבים. השכר של הישראלים ייפגע, גם של הזרים. אגב, השכר של כולם ייפגע מאוד, אבל זה נכון לכל ענפי המשק. אני בואו אספר לכם, כשהתחיל המשבר ממש, שהייתה הבומבה הראשונית, קראתי לחבר'ה הישראלים, ישבתי איתם במשרדים של חומסקי, כשעוד היה מותר לשבת, ואמרתי להם שביום רגיל יש בבניין הזה 400 עובדים, ובאותו יום היו אולי 40. וגם צריך להבין פה דבר אחד, לחבר'ה הישראלים, שנה הבאה תהיה עבודה. ויש פה, לא יודע אם להגיד לכם, 600, 700, 500 אלף איש,
שלא תהיה להם עבודה בעונה הבאה. לא תהיה להם עבודה.
לא יכלו. ויכול להיות שאנשים שהתרגלו להרוויח 150 אלף דולר, יצטרכו להרוויח 85 אלף דולר. אבל תהיה עבודה. ונכון, זה שהם מרוויחים כסף, זה לא אומר שהכסף שוכב בבנק, יש להם מחויבות, ויכול להיות שהוא מושקע בנכסים, ויכול להיות שהחודשי שלהם הרבה יותר גבוה, משל אנשים שמרוויחים 15,000 שקל, וכרגע מצבם הכלכלי הוא בעייתי, אבל הם מבינים את זה, והם מבינים גם שאין ברירה. והם מבינים, אני אומר לכם, הם מבינים, כי דיברתי גם עם ישראלים שלנו וגם עם ישראלים של קבוצות אחרות, הם מבינים ששנה הבאה המציאות תשתנה. אגב, גם הזרים מבינים, אין פה ספק בכלל. גם מי שיעלה בכסף, אז יכול להיות שהוא היה אמור לעלות מ-150 אלף דולר, ל-500 אלף דולר, והוא יעלה ל-250, אז הוא עלה בכסף, הכל בסדר, אבל הוא מבין שהוא הפסיד פה 250 אלף דולר.
האם, עכשיו אני הולך לדברים יותר ספקולטיביים. בדרך כלל פה לירושלים כקבוצה גדולה בכדורסל הישראלי, מנהלת את, נקרא לזה, מאבקים על שחקנים בכירים, בעיקר עם מכבי תל אביב. יש מלא דוגמאות, בטח גם לאורך השנים האחרונות, אנחנו זוכרים את הקיץ של ברטי מור ואת הקיץ של דנטה סמית, ויש עוד דוגמאות מהעבר. לאור כל מה שאתה מציין, ולאור שינוי תנאי השוק, האם זה אולי נותן לכם, מעלה אתכם מדרגה ביכולת להתמודד עם מכבי תל אביב, שהתקציב שלה הרבה יותר גבוה משלכם?
אני לא בטוח, אני גם לא באמת חושב שאנחנו מתמודדים על אותם שחקנים.
מדי פעם כן, אנחנו לא אפשר להכחיש את זה. תשמע, הדוגמה האחרונה
לא,
זה ברטי מור.
כן, אבל היום במציאות של היום זה לא, כי גם אין כמעט את השחקנים להתמודד, כלומר, אני חושב שהשנה אין שחקן, וגם שנה שעברה, אין שחקן שגם מכבי וגם אנחנו פנינו אליו, מסיבות, אתם יודעים מה, אני אפילו לא יודע על מה לשים את האצבע בדבר הזה. אנחנו, יש לנו איזשהו חזון לאיך אנחנו רואים את הישראלים שלנו, ומה תפקידם בקבוצה, זה לא קשור למכבי או לא קשור לקבוצה אחרת, המטרה העיקרית שלנו זה קודם כל לשמר את כל הסגל כמו שהוא, ונמשיך משם.
גיא, נגיד והעונה מסתיימת, נקרא לזה עוד, היא לא תסתיים עכשיו, נגיד עוד מנסים ויש תוכניות והכל, עוד שלושה שבועות, חודש, אומרים, טוב, בוא נסיים את הסיפור הזה, אנחנו לא יכולים לחזור לשחק כדורסל, איך צריכה להסתיים פה העונה?
אני אשאל אתכם, אני לא אובייקטיבי.
האם צריכה להיות אלופה?
אני אגיד
זו את זה. זו שאלה אוקיי, אחת.
אז שאל, אני אענה קודם.
האם צריכה להיות אלופה? זו שאלה ראשונה. האם צריך להיות יורדות? זו שאלה שנייה. וכמה עולות צריכות להיות מהליגה הלאומית? זו השאלה
שנייה. אז גיא, הנה, אני אענה קודם, ואז אתה תוכל לגבש את המחשבות. אני לא חושב שצריך להכתיר פה אלופה.
כי זה לא חשוב.
זה לא, זה חשוב, אבל זה לא חשוב במקרה שלנו, כי בגדול, חלוקת המפעלים האירופאים של קבוצות ישראליות היא די ידועה מראש. פול ירושלים והפול חולון הולכות לצ'מפיונס ליג, לפחות בשנים האחרונות, מכבי תל אביב משוריינת ביורוליג, אולי עוד קבוצה תשתלב במפעל כזה או אחר, ולכן, כל עוד זה לא משפיע, בניגוד לליגות אחרות, ענפים אחרים, אין טעם להכתיר אלופה, זה לא מה שייתן שיהיה רשום בספר דברי הימים של ההיסטוריה שקבוצה X הייתה אלופה של עונת 2019-20, מיותר. אני אישית חושב שאשדוד כן צריכה לרדת, אבל מכיוון שזה לא באמת סיימנו את העונה, וזה כן משפיע, אז לצערי, אף על פי שזה לא ספורטיבי, צריך להקפיא את הירידות. גם אם כולנו יודעים שמכבי אשדוד הייתה באמת במרחק די גדול, שסביר להניח שהייתה יורדת, אבל אין לנו דרך להוכיח...
תיאורטית היא יכולה להישאר.
כן.
זה העניין.
יפה. אז צריך להקפיא גם את הלמעלה וגם את הלמטה.
עולות?
לגבי עולות, אני דעתי אותם האישית, צריך שיהיו שתי עולות.
ולהגדיל את הליגה ל-14.
ולהגדיל את הליגה ל-14.
גיא תורך.
נתתי לך מספיק זמן. הייתה לך עוד שאלה, לא? עניתי על הכל.
יש לי עוד אחד, אבל אחר כך.
התשובה, ידעתי את התשובה לפני, פשוט אתה יודע, להגיד את דעתי לגבי האלופה, זה לא משהו שנשמע אובייקטיבי, צריך שאחרים יגידו את זה. לי ברור שאין פה, אנחנו לא ליברפול עכשיו, שברור שהיא לוקחת אליפות אנגליה, למישהו פה ברור מי תהיה אלופת ישראל, חוץ מלחומסקי ורי שלנו ברור מי תהיה אלופת ישראל, אבל מישהו אחר ברחוב יכול עכשיו להגיד מי תהיה אלופת ישראל באופן ברור? לא, ולכן לדעתי זה לא... לא משהו שבכלל צריך לדון עליו.
שאלה שנייה.
שאלה שנייה, תראו, לגבי היורדות, נכון שנראה שאשדוד היא הקבוצה שבדרכה לליגה השנייה, ככה זה נראה על פי הטבלה, ככה זה נראה על פי מה שקרה עד עכשיו, אבל מכיוון שזו החלטה כל כך גורלית לגבי מועדון, כל כך גורלית, כל עוד זה לא נקבע על המגרש, לדעתי זה לא דבר שאנחנו יש לנו את ה... את הזכות והיכולת להחליט דבר כזה.
גם...
ואם אשדוד יורדת ליגה, יכול להיות שהיא לא מצליחה לעלות, ואז אני לא יודע אם יש אשדוד, שרק עכשיו הכתיב עזר רביעי, והביאה את פול סטול, והחזירה את, וואי, תלכו לי, שהיה את למונה שעברה.
מרק טולפסן.
מי?
מרק טולפסן.
מה זה, הוא שחק כדורסל? הוא שחק כדורסל? פעם שיחקו פה כדורסל?
שיחקו. די, אל תראה את זה, למה אתה מפריע לגיא? כן, ולגבי העולות?
אז זה, לבוא עכשיו ולקבל החלטה כזאת, לדעתי, גם אם נראה לכולנו, היו דברים מעולם, תרימו טלפון לאופר ברקוביץ' עם גבעה שמואל, אספר לכם איך במצב כזה הוא נשאר בליגה.
אמת.
לגבי העולות, מה זה?
אמת, צודק, אופר ברקוביץ' בהישארות הירואית.
כן, לגבי העולות, יש פה כל מיני שיקולים, שכן, לא, מילה שלא יחל להגיד ולא נעים להגיד, יש פה גם עניין כספי, שאם אחר, אנחנו מדברים על מציאות כספית, בלתי אפשרית, גם ככה שאנחנו הולכים למציאות כספית מאוד מאוד קשה בעונה הבאה, ואם פתאום צריך לחלק את ההוגה ליותר חתיכות מאשר 12, זה ייצור קשיים מאוד מאוד גדולים. עכשיו, בואו שתבינו, אני באמת מנסה לדבר בצורה מאוד צנועה, ולא להפועל ירושלים עכשיו, אם יחלקו תקציב המנהלת ב-12 או ל-14,
לא
זה משמעותי, אבל זה לא משנה לנו ברמת עוד שחקן או לא. לקבוצות שהתקציב שלהם הוא תקציב המינימום, זה יכול להיות דבר סופר מהותי, כולל הקבוצות שעולות, אגב, לא רק לקבוצות הקיימות, כולל לשתי הקבוצות שאמורות לעלות, גם להרצליה וגם להפועל חיפה, עכשיו לקבל מהמינהלת כמה מאות אלפי שקלים פחות, ובטח לקבוצות שבקושי מתקיימות. אז צריך להסתכל פה על העניין הכלכלי, אי אפשר להתעלם ממנו, בטח בימי קורונה. זה משהו שחייבים להתייחס אליו, ולכן ההחלטה של המינהלת בכלל יכולה להיות ש... יכולה להיות שמחליטים שיש כן עולות, ואז יש צוות של איגוד ומנהלת הכדורסל, ותהיה החלטה אם זו תהיה עולה אחת או שתיים. זה ההחלטה הראשונה אם בכלל יש עולות. ויכול להיות שהחליטו שבכלל מקפיאים את העונה הזאת, לא הצטיימה, אין אלופה, אין יורדת, אין עולות. הסימן שאלה היחידי, שאתה אמרת את זה בצורה ברורה, לי זה לא כל כך ברור, שיכול לייצר בעיה במיקום בליגה, זה בין חולון לראשון, כי ראשון, אם היא רוצה ללכת לצ'מפיון, זה יכול להיות פוגע בחולון. זה המקום היחידי שאני רואה בו פגיעה. כי כל השאר די פתיר. כלומר, אני לא יודע אם קבוצות ירצו ללכת ליורופ קאפ, אבל גם אם כן, אין בעיה שמי שתרצה תלך.
עוד שאלה ספקולטיבית אחרונה.
אחרונה.
אחרונה. מה קורה אם בעונה הבאה אומרים לכם, לא רק לכם, לכל אירופה, תקשיבו, אי אפשר לטוס. אין בעיה, צריך כל ליגות מקומיות. ליגות בין יבש... בתוך היבשת אין דבר כזה. זה משהו שהוא בא בחשבון מבחינת הפועל ירושלים, מבחינת קבוצה ש... שחיה על... על, מפעלים... על שני מפעלים בעונה?
שמע, אני ראיתי עכשיו שארגון הבריאות העולמי הודיע שלשום לכדורגל שתכננו ששנה הבאה אין צ'מפיונס ליג.
בסדר, הם גם אמרו שזה לא מועבר מאדם לאדם בינואר. אנחנו לא יכולים לקבל את כל מה שאומרים.
בגלל זה אני לא יכול אפילו להתייחס לדבר הזה. תראו, הפועל ירושלים, לדעתי רק אנחנו ומכבי תל אביב, זה קבוצה שאירופה זה חלק ממה שאנחנו יודעים לבוא ולהציע לאוהדים שלנו במסגרת המנוי ובמסגרת הספונסרשיפ ובמסגרת הכל, זה חלק ממהותנו. עכשיו לבוא ולהגיד שאנחנו עונה בלי אירופה, זה לייצר פה עוד מציאות חדשה. אם זאת תהיה הגזרה, אז נשחק כדורסל בלי אירופה. אבל אני באמת לא רוצה להתחבר עכשיו לתחזיות אפוקליפטיות, אני רוצה שנלך לדברים הריאליים. גם ככה קשה לייצר תסריט עם קהל, בלי קהל או קהל חלקי. קשה לייצר, כי קשה לדעת באיזה מציאות כלכלית נהיה. אבל שוב, אם אי אפשר עודד, אז אי אפשר.
אז תן אמירה, לא... תן אמירה אופטימית לקראת הסיום. תתיא אותנו עם משהו טוב, עם אחד מהסודות שאתה חסכת מאיתנו באורך לאורך כל השיחה הזאת.
לא, האמת שלא... אין לי סודות שלא חשפתי בשניכם. אין לי גם סודות עכשיו לחשוף. אבל אני באמת אופטימי ששנה הבאה תיראה טוב. אבל יש לי גם אופטימיות שגם השנה עוד איך שהוא נראה כדורסל.
יאללה, אנחנו לא נחלוק על זה.
עם זה אנחנו הולכים הביתה. עם זה אני הולך לישון היום.
כן.
אני מצפה שתספר את זה לאשתך.
כמובן.
ותגיד שזה גיא הרי למה.
אשתך קודם כל.
שמה זה?
אני מצפה שצריך לישון עם אשתך, לא עם זה.
אסור ילכת לבית אחר, זה הבית היחיד שמותר לי. אני איש שומר חוק בסוף, בסופו של דבר.
גיא, המון תודה.
היה ממש, תודה לכם.
היה ממש כיף, אנחנו מקווים שהחזקת מעמד ככה בטלפון כל כך הרבה זמן. ואנחנו מאמצים את האופטימיות שלך ומחזיקים אצבעות.
נתראה במגרשים.
או לא, אבל שיהיה כדורסל.
נתראה במגרשים. נתראה במגרשים, עם זה נסיים.
תודה רבה, ספיק אנד רול. היינו פה.
תודה, ביי ביי.